שלום וברכה וערב טוב. ובכן, קהל קדוש, אני מקווה שיש לי כולם ספרים, כי אנחנו זקוקים לספרים. קשה מאוד ללמוד שיעור בלי ספר. הערך של שיעור שבו אדם משתמש בספר הוא פי חמישה בערך מאשר שיעור בלי ספר. יש פה. פרקי אבות, בכל הספרים המונחים פה על השולחן יש פרקי אבות במקום זה או אחר בספר, בדרך כלל באזור של מנחה של שבת. ובכן, קהל קדוש, אנחנו נמצאים בעיצומו של פרק רביעי במשנה השישית, משנה וו, לפחות לפי המהדורה שלי. יש מהדורות שונות, המספור של המשניות משתנה. פרק רביעי זה בטוח. האם זה משנה וו? משתנה ממהדורה למהדורה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה. ראית או לא? כן. פרק רביעי. אצלך זה משנה ח'. השאלה אם אצלה זה משנה ח'. רביעי, כן. אצלי זה משנה וו, אבל זה משתנה. וואו. וו. כן? רבי יוסי אומר. כן? לא יודע אם זה אצל כולם בוו או בחטא, זה משתנה. אצלך זה רבי ישמעאל ורבי יוסי.
רבי יוסי.
איפה?
פסוק וו.
משנה וו.
אחרי בחילול השם.
אז אחר כך יש רבי ישמעאל בנו. רבי צדוק אומר. כל זה למדנו. אז אתה תמשיך עוד קצת, אתה מגיע לרבי יוסי.
זה חטא.
אז אצלך זו משנה חטא. כלומר, מה הבעיה?
אז זה לא הייתי.
הנה, משנה וו.
אבו, זה כן, תודה.
זה מה שאמרתי. דווקא אצלך זה כמו אצלי. משנה וו, מה הבעיה בכלל? טוב, אחרי כל ההקדמות הביבליוגרפיות האלה, מישהו עוד רוצה ספר? טוב, בעיה שלכם. רבי יוסי אומר, כל ה... מי זה רבי יוסי הזה? זה רבי יוסי בן חלפתא.
זה אבא של רבי ישמעאל?
זה האבא של רבי ישמעאל ורבי יוסי. אבל יש רבי ישמעאל שהוא בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. ויש רבי ישמעאל בן אלישע. אז יש כמה רבי ישמעאל. אבל כאן אני מדבר על רבי יוסי בן חלפתא, שהיו לו חמישה בנים, שכולם היו מגדולי התנאים, אחד מהם הוא רבי ישמעאל ברבי יוסי.
רבי יוסי הזה קבור שם בדרך למירון,
לצפת שם? האם רבי יוסי קבור בדרך למירון? אינני יודע. למה, יש קבר רבי יוסי שם?
יש משהו חלפתא.
לא, יש אבא חלפתא. נכון? אבא חלפתא היה אביו של רבי יוסי בן חלפתא. ויש גם רבי חלפתא בן רבי יוסי. זה הנכד, נכון? מה? הבן של הבן, כן, בדיוק. כן, ברור. הוא הנכד של הסבא שלו. רבי יוסי, אפשר להמשיך? רבי יוסי, אז הלא הוא רבי יוסי בן חלפתא. רבי יוסי בן חלפתא גם מיוחס לו ספר היסטוריה קטן, הנקרא סדר עולם רבה. מי שמעוניין, יש במדרשים ספר היסטוריה, בעיקר בנוי מתאריכים וחישובי זמנים, שנקרא סדר עולם רבה, הוא ספר ההיסטוריה שהשתמשו בו הרבנים בדרך כלל בימי הביניים. בסדר?
מדויק.
האם הוא מדויק? זה כבר נושא למחקר. יש מה לדון. כמו כל ספר היסטוריה. האם יש ספר היסטוריה מדויק בכלל? בהגדרה לא. כי היסטוריה איננה מדע מדויק. יש דברים מדויקים, אבל יש דברים שהם סובייקטיביים. טוב.
לגבי התקופה הפרסית זה לא מדויק.
לגבי התקופה הפרסית יש מקום לדיון. להגיד שזה לא מדויק זה כבר, זה כבר מסקנה. ועל זה זה לא כל כך פשוט. יעיין הכבודו בכתב עת מגדים, גיליון י' ד', שהקדישו לשאלה הזאת שאלת 150 עמודים. ואתה אומר שזהו, לא מדויק. ככה. טוב. רבי יוסי אומר, כל, אולי שתבינו קצת מי זה רבי יוסי. רבי יוסי חי שניים וחצי דורות לפני רבי יהודה הנשיא. יודעים מי זה רבי יהודה הנשיא?
זה שכתב את המשנה.
זה שכתב את המשנה. איפה הוא קבור, אם כבר?
בבית שערים.
בבית שערים, נכון. ליד? טבעון. נכון, ליד טבעון.
איפה בית שערים?
בית שערים, כן. זה ליד טבעון, ושם קבור רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא נחשב לכלי כלי, נכון? פטיש, נכון? שקל. והוא אומר באחד המקומות בתלמוד, אנן עלוויה פלגינן הרבי יוסי. אנחנו העלובים עוד חולקים על רבי יוסי. כלומר, היה לו, יש לו זכות בתור תנא, הוא יכול לחלוק על מי שהוא רוצה, אבל הייתה לו בושה מפני רבי יוסי. כלומר, אם אדם שרבי יהודה הנשיא יש לו בושה מפניו, אז זה סימן שהוא אדם גדול ביותר, נכון? בסדר. אגב, יש עוד משהו, רבי יוסי, אם כבר, הוא שתק, נכון? רבי יוסי שתק, כך כתוב בגמרא במסכת שבת.
בדיפור בין רבי שמעון בר
יוחאי. נו, אז אתה יודע, אז מה אתה אומר שאתה לא יודע? סיפור ידוע, נכון? רבי יוסי שתק.
מה זה גידור
פה? מה? הרומן גידור פה. מה? כן, לא, זה לא, לא פשוט בכלל.
אפשר לספר למי שלא יודע?
כן, ודאי. ידעתי שמישהו ישאל, סוף סוף. זה הגיע. יש בתלמוד דיון שהתרחש בין שלושה מגדולי התנאים, עליהם רבי שמעון, הוא רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, הוא רבי יוסי בן חלפתא, ורבי יהודה, הוא רבי יהודה בר אלעאי. זה לא רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה בר אלעאי. והיה אימם עוד אדם רביעי, שלא בדיוק ברור מה עניינו, קוראים לו יהודה בן גרים או בן גרים, לא ברור בדיוק מי הוא. על כל פנים יש שם שיחה בין רבי יוסי, רבי שמעון ורבי יהודה, כיצד להעריך את התרבות הרומית. שרבי יהודה אמר, בואו ראה כמה גדולים מעשיה של אומה זו. שבנו מרחצאות ובנו גשרים ובנו מה? כן, שווקים, שווקים, שווקים. אז תראה, דברים גדולים. ואז רבי שמעון אמר, כל מה שעשו לצורך עצמם עשו, שווקים להעמיד בהם זונות, מרחצאות לענג עצמם, גשרים כדי ליטול מהם מכס. ורבי יוסי שתק. בסדר? בעקבות כך, הרומאים שמעו את הדברים האלה מפי יהודה בן גרים, שלא שמר את הפה שלו כמו שצריך. בקיצור, הרומאים מינו את רבי יהודה ראש הסנהדרין, את רבי שמעון חייבו מיתה, מוות, ואז הוא ברח למערה המפורסמת, הסיפור של המערה, ורבי יוסי הוגלה לציפורי. מה זה ציפורי? זאת הייתה המפקדה המרכזית של הרומאים בארץ באותם הימים. אמרו, אדם הזה קצת חשוד שיהיה קרוב אל השלטון. בסדר? אגב, סיפור מעניין משבת שעברה. בשולחן שבת שלי, אחד הבנים אמר, תראה כמה גדולים מעשיה של מפלגה זו, שבנו מקוואות ובתי כנסת, בתי מדרש. אז אני אמרתי...
על שעת?
אז אני אמרתי, כל מה שעשו לצורך עצמם עשו. ואז הילד שלי בן ה-11 אמר, ואני שותק. בסדר. זה סתם היה סיפור אישי משעשע כדי להוריד מהמתח האינטלקטואלי האדיר של השיעור. טוב, עכשיו... כן. רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה... גופו, מה פירוש המילה גופו? עצמו. מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה, גופו, הכוונה עצמו, מחולל על הבריות. מה מעניין, בשביל מה זה תקוע פה בכלל? למה רבי יוסי ראה לנכון לדבר על... כלומר, למה הוכנסו דברי רבי יוסי במקום הזה? הוכנסו את זה בגלל שאנחנו מדברים על כבוד התורה לפני כן, נכון? כן, אל תעשה מטרה להתגדל בהם. מה שרבי צדוק אמר, מה הוא התכוון? אל תעשה מטרה להתגדל בהם, שלא להשתמש בתורה לשם השגת כבוד, נכון? ולא קרדום לחפור בהם, לא לשם פרנסה, ולמדת כל הנהנה מדברי תורה, נותן לך הבינה עולם, הכוונה שהוא עושה את זה לשם, לשם התענוג האישי, ולא לשם השגת האמת. אז על זה, כיוון שדיברנו על כבוד התורה, יש מאמר על כבוד התורה. שזה כל המכבד את התורה, הוא בעצמו מכובד על הבריאות, וכל מי שמחלל את התורה מחולל על הבריאות. זה דבר מעניין, כי זה לא נשמע ככה במציאות. נכון? יש מי שמבזה את התורה, ומכבדים אותו על כך. נכון? ויש מי שמכבד את התורה, ודווקא מבזים אותו על כך. אז מה זה הביטוי הזה, כל המכבד את התורה, גופו מכובד?
הביטוי הוא על הבריאות, לא בין הבריאות.
לא, לא. על הבריאות, הכוונה שהבריאות מכבדים אותו. כי זאת, כלומר, יש הבדל בין ההצהרה המפורשת לבין האמת. כלומר, מי שמכבד את התורה, באמת מכבדים אותו, גם אלה שמבזים אותו. זה הכוון. מדוע? כי הוא מחובר אל הכבוד האמיתי, כבוד שמיים, אז לא ייתכן שזה לא יקרין באיזושהי צורה. לכן, כל המכבד את התורה, בסופו של דבר, הוא מכובד על הבריאות.
מה זה בסופו של דבר?
כלומר, גם כשההצהרה המפורשת היא נגדו, אבל גם המבזה אותו בעצם מכבדו. יש בתלמוד הירושלמי סיפור מעניין על רומאי אחד שאמר לאחד החכמים, או שאתה אוכל את חתיכת החזיר הזו, או שאני הורג אותך. מה ההלכה אומרת? אוכל, למה? פיקוח נפש, זה לא בציבור, אז אין פה חילול השם, לא יהרג ואל יעבור, לכן לכאורה היה צריך לאכול. ואותו אדם, לא ברור למה, החליט שהוא מוכן להיהרג על זה. ואז הרומאי אמר לו, או, כל הכבוד, לכן אני לא ארוג אותך. אם היית אוכל, הייתי הורג אותך. כן, כלומר, יש לך עקרונות, יש לך עקרונות, אז מכבדים אותך, זה הכוון. עכשיו, אז אם כן, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריאות. אגב, יש דבר מעניין במסכת חולין. יש שאלה, איזה זכויות יש לגויים? לא זוכר את הדף. אבל במסכת חולין יש דיון שמה, איזה זכויות יש לגויים? ושם נאמר שניתנו 30 מצוות לגויים. מקובל בכלל דברים על 7 מצוות בני נוח, נכון? אבל יש סוגיה בתלמוד שאומרת 30 או 28, תלוי לפי הגרסאות, ואינם מקיימים אלא 3. כלומר, למעשה הגויים יש להם רק 3 מצוות מתוך ה-30 שהם מקיימים. מהם ה-3 שהם מקיימים? שאינם מוכרים בשר אדם במקולין, כלומר, שבאיטליז אי אפשר למצוא בשר אדם. אגב, זה רמז אירוני של הגמרא. שבאיטליז אין. אבל מאחורי, אגב, יש, כן? ושאינם כותבים כתובה לזכר, היום זה כבר לא בדיוק, והדבר השלישי, שמכבדים את התורה.
את התורה שלנו?
לא, כן, את התורה שלנו. כלומר, ספר התנ"ך, בתרבות הכללית, נחשב לקניין מכובד של התרבות האנושית. נכון?
זה נכון להיום או זה...
זה נכון עד היום.
אבל עד היום. זה היה נכון בימי הרומאים?
עובדה שהגמרא אומרת את זה, שהם מכבדים את התורה.
כי הרי הם שרפו ספרי תורה בזמנו של...
ברור, ברור.
אדריאנוס.
תראה, יש כלל גדול. אין חוש של חילול, אלא למי שיש חוש לקודש. ברור? כלומר, אם אני מוכן לחלל, זה סימן שאני רגיש. לנקודה. כן? יש מי שלא אכפת לו בכלל. בסדר? זאת אומרת שהגויים מכבדים את התורה, ומצד זה גופם מכובד על הבריות. כלומר, הם רואים בתורה משהו שנותן כבוד, אפילו אם לא מתכוונים בדיוק לעיין שם ולקיים מה שכתוב שם.
אתה מדבר על בני יפת, אבל...
אפילו בני יפת. כתוב כל המכבד.
בני חם לא
מכבדים את התורה? אני חושב שכבודו לא היה באפריקה בזמן האחרון. באפריקה, התנ"ך הוא ספר מכובד ביותר.
זה אלה שקיבלו את הנצרות על עצמם, מה עם אלה ש...
יש באפריקה שלוש דתות עיקריות. הנצרות, מכבדת את התורה. האסלאם, מכבדת את התורה. והאנימיזם, נכון? אנימיזם. כל האמונות של כשפים וכדומה, שזה מאוד מאוד מצוי באפריקה השחורה עד יצא מהם הזה, גם הם מכבדים את התורה. אני אצפר לך אפילו סיפור מעניין. את יודע שבמאה ה-16 באו פורטוגזים לקונגו. קונגו. יודעת איפה זה קונגו? זה באפריקה. כן.
והייתה קולוניה בלגית.
מה? חס ושלום.
היא נולדה בקונגו.
טוב, בקיצור, במאה ה-16 הגיעו, לא סליחה, במאה ה-15 הגיעו פורטוגזים לקונגו. התחילו שם להפיץ קצת נצרות, השאירו צלבים. אחר כך עזבו את המקום, 100 שנה לאחר מכן, באו מיסיונרים וראו שאנשי קונגו עובדים עבודה זרה לצלבים האלה. ולכן כשהם השתלטו על האוכלוסייה הם אסרו את השימוש בצלב. מעניין. כלומר, גם הם רגישים לאפשרות של הפיכת הצלב אפילו לאיזה משהו כזה אלילי, פגני לחלוטי. למרות שגם זה פגני. אבל זה מעניין. העניין שמכבדים את התורה זה מצוי גם אצל בנחם בסופו של דבר. כן. וכל, אני דיברתי פעם עם אחד מראשי השלטון באחת המדינות באפריקה, אני לא יכול לפרט, אבל הוא ביקש ממני לעזור לקשר בינו לבין משרד החוץ, כי הוא חושב שיש קשר רוחני עמוק בין אפריקה לבין מדינת ישראל. ככה הוא אמר. הוא גם רצה נשק, הוא גם רצה נשק, אבל חוץ מזה.
בשביל לחזק את הקשר רוחני. יש קהילה של...
טוב, בואו נתקדם. אז כן, רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה, זאת היא תופעה אוניברסלית, גופו מכובד על הבריות. אני אספר לכם סיפור, רוצים לשמוע סיפור? היום בא לי סיפורים, לא יודע למה. פעם היה, אתם יודעים שיש מנהיג רוחני בשם הדלאי למה, נכון? ברור. יש אומרים, יש אומרים מוחמד חזיר והדלאי למה. טוב, לשנה. טוב. בפנים. זה לא משנה. מה קרה, ורה? מה קרה? למה לא?
אני יודעת מה זה למה.
ככה? כן. ואלפקה, את מכירה?
אלפקה זה תנועה מטרת.
טוב.
אבל מה מצחיק?
זה לא מצחיק. דלאי
למה זה אחד האנשים הגדולים של הדור, מה אתה מצחיק?
אני בהחלט מסכים.
כן, יאללה, עכשיו, פגש אותו.
עכשיו, הדלאי למה פגש את אחד הרבנים באירופה. והוא אמר לאותו רב, האם יש לך ידיעה על סוד נפש האדם? אמר הרב, אינני מבין מדוע אתה פונה אלינו, הרי יש תרבויות גדולות שאתה יכול לפנות אליהם, למה אתה פונה לעם קטן כמונו? ענה הדלאי למה, אם כך אתם אומרים, אינכם יודעים מי אתם. זאת אומרת שיש גם מצד אדם שהוא מרוחק מבחינת הרקע התרבותי שלו, יש מה שכאן רבי יוסי אומר, הוא מכבד את התורה. גופו מכובד על הבריות. בסדר? טוב.
איך הוא קיבל את התורה בזה?
איך הוא קיבל את התורה בזה? כי הוא נותן כבוד לאומה הישראלית. עם ישראל ותורת ישראל אותו דבר.
אבל אם הוא אומר שהם לא יודעים מי, שאנחנו לא יודעים מי אנחנו, אז איפה הכבוד?
כי הוא מעריך. פעם הוא פגש עיתונאי יהודי, אני חושב שזו הייתה כתבה במעריב, זיכרונו לברכה. לא, סליחה. כתבה במעריב. שם עכשיו, הכתב אומר, הלכתי לפגוש אלוה, כן, כי הרי ההגדלה היא למה הוא אלוה, נל. אומר, מעניין, אלוה עם משקפיים, אבל בכל זאת. והוא התחיל לכתוב רשימות בעברית, ואז הדלאי למה התפעל מאוד. העברית המקראית, איזה יופי. כלומר, זה מדבר, גם בספרות הרחוקות האלה. רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. טוב, אני חושב שהדברים דיברויים. המושג חילול, עסקנו בו בהרחבה, וחוץ מזה, ורה, אני מציע שבכל זאת תקריא את הדברים עם חוש ומור. הלאה. רבי ישמעאל בנו אומר, מי זה רבי ישמעאל?
בן רבי יוסי בן חלפתא.
זה הבן של רבי יוסי בן חלפתא. אז זה הנכד של חלפתא. כן?
זה הבנים של חלפתא הגדול.
לא. זה האח של חלפתא הקטן.
בוא ניקח רבע שעה ונתון בכל
מיני. אתה חושב שזה שווה את הזמן הזה?
זאת אומרת, היו משפחות של רבנים שעסקו באותו דבר ולפניח את התורה.
כנראה. רבי ישמעאל בנו אומר, החוסך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שווא. והגס ליבו בהוראה שוטה רשע וגס רוח. טוב, צריך להבין מה נאמר פה, כמה דברים, נכון? אני חוזר פה להתחלה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוסף בן חלפתא אומר, החוסך עצמו מן הדין. מה זה חוסך עצמו מן הדין?
הוא לא
רוצה, לא לשבת בדין, זה לא בסדר. למה לא לשבת בדין? הרי יש בעיות, למה שלא תדון? מה?
הוא לא תובע, הוא מנסה להיות במתבד.
הוא לא, הוא מבטר מלכתחילה על הדין, כן? הוא לא תובע, וגם אם הוא נתבע, הוא מבטר, נכון? החוסך, מה? זאת אומרת, מה זאת אומרת? למשל, אני יודע, תובעים אותו 30 אלף דולר, הוא אומר, יאללה, כך. הוא לא רוצה להיכנס למשפט בכלל, כן? החוסך עצמו מן הדין. או איננו מכניס את עצמו למצב שהוא יצטרך לעמוד בדין. כי לכאורה הדין זה אחד מעמודי העולם, לא? על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. אז אם כך, היה ראוי אולי שהאדם משתדל לעמוד בדין. מעניין שלפי ההלכה, דיינים בעצמם מחויבים להימנע מן הדין. כלומר, כשבאים אנשים בדיני ממונות לפני הדיינים, ההלכה אומרת שהם צריכים קודם כל להציע פשרה. ורק אם באמת הצדדים מתעקשים, אז דנים להם על פי דין. כאילו יש הנחה כזאת שהדין זה לא לגמרי הצדק. אף על פי שזה דין תורה. אבל זה לא לגמרי הצדק. אני אדגים למה זה נכון. נגיד, לפי הדין, מי שגוזל, מה הוא צריך לעשות?
להחזיר את הגזלה.
להחזיר את הגזלה, נכון? מה חייב הדיין לעשות? לחייב אותו, יפה. כלומר, אז בואו נראה. מקרה, בא אדם לפני בית הדין, אומר, פלוני גזל ממני לחם, לחם שלם, ויש לי עדים. הדיין שואל את העדים, ראיתם אותו גוזל? כן, ראים, הוא גזל את הלחם הזה מפלוני. אז הדיין שואל את הנתבע, אומר לו, גזלת? זה, אתה יודע שזה היה שלך? ולקחת שלו מי? כן, אני יודע. גזלתי, וזה לא היה שלי, לקחתי את זה. מה אומר הדיין?
תבחה בראשך.
תשלם, נכון? תשלם. אז לכאורה פה נעשה הדין. האם נעשה הצדק?
לא.
לא, למה?
כי יכול להיות שזה שלקחת את הלחם, הוא רעב ללחם, ולא היה לו כסף לגנוב לחם, אז הוא היה צריך לגנוב את הלחם הזה.
זה מצדיק לגניבה?
כן.
אני אגיד לך יותר מזה, אני יכול לצייר את זה ככה. אותו אדם הנגזל עמד לזרוק את הלחם הזה לביוב. הוא לקח את זה, והוא ראה שאותו אדם רעב, ויש לו ארבעה ילדים בבית רעבים ללחם, ואומר לו, אני לא אתן לך, זה ילך לביוב. אותו אדם במר נפשו, בשארית כוחותיו, התנפל על הלחם וברח עם זה. בסדר? כמובן שהיו מצלמות שם הבעיה, בתוך הפרדס של אותו עשיר, שצילמו את הכל, והיו לו עדים כדי לראות, השומרים ראו את זה, נכון? אז איפה הצדק? הצדק, הדין לא יכול להתחשב בצדק. לא? ולכן, היותר צודק בדין הוא להציע פשרה תחילה. יוצא לפי זה שהדין זה דבר אמיתי בתור אחד המרכיבים של המציאות. כלומר, מה שבעצם צריך הדיין לעשות, זה לעשות שני דברים. א', להגיד לעני לשלם. כלומר, לגזלן לשלם. שתיים, לפרסם בעיתונות את הסיפור. בסדר? שלוש, לקרוא לעוזר סוציאלי. בסדר? אחד דומה. כלומר, יש פה, כלומר, אם אנחנו רוצים לעשות את הכל, יש מכלול שלם. יש סיפור. רוצים לשמוע סיפור? סיפור על רבי ישראל אבו חצירה, הבבא סאלי. אנשים מכירים את הבבא סאלי בתור דמות שעושה ניסים, כל מיני דברים כאלה, ברכות, בקבוקי מים, מחיה וכל. אבל לא. אבל דבר שלא יודעים, פחות מפורסם, זה שהוא היה דיין גם. במרוקו הוא שימש כדיין. פעם אחת היה איזה אדם, עשיר, שטבע את העני, סיטואציה דומה למה שתיארתי כאן. וניסו לדבר על ליבו של העשיר, שיוותר על התביעה, סך הכל לך לא חסר כלום, ההוא מסכן, ופה ושם, ההוא מתעקש, באתי לבית המשפט, אני רוצה את הדין. ואז אמר רבי ישראל בחוצה, אין בעיה. אני אפסוק. ואז הוא התחיל לכתוב את פסק הדין. אבל על כל מילה ומילה התחיל לבכות. על כל מילה שהוא כתב. בכה ועוד בכה. עד שהעשיר נשבר וויתר. בסדר? זה הכוונה, חוסך עצמו מן הדין. טוב. אז יגיד משהו? כן? למה? מקרה מסוים, כן. החוסך זה לא הכוונה נמנע באופן מוחלט. הוא משתדל, זה הכוונה. משתדל.
צריך להימנע.
אבל לפעמים צריך לדון. כן, בבקשה.
מה שאמרת זה לגבי מלונות, אבל נגיד פלילים ודברים, אפשר לחפש את הדין?
אותו דבר, אותו דבר. יש מה שנקרא נסיבות מקילות. אתה מכיר את המושג הזה? נסיבות מקילות זה לא קיים במשפט העברי, אבל זה קיים במציאות. בסדר? טוב. רבי ישמעאל בנו אומר, החוסך עצמו מן הדין. פורק ממנו שלושה דברים, איבה וגזל ושבועת שווא. כן, כי הרי הדין בהכרח יביא לאיבה, יביא גם בסופו של דבר לגזל, ויביא גם לשבועת שווא, כי הרי הגזלן כדי לזכות בדין יישבע לשקר, ואז גרם גם לשבועת שווא. אם תעשו חשבון, יש פה שלושה דברים. יש פה קלקול בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, ובין אדם למקום. בין אדם לעצמו זה האיבה, בין אדם לחברו הגזל, ובין אדם למקום שבועת שווא. כן. לא, לא, דין זה בית המשפט. כן, זה נגזרת של מידת הדין. נכון. כן, מידת הדין כדבר יחיד זה לא האמת. כלומר, מידת הדין זה אחת המידות שצריכה לשמש בעולם, אם רק היא משמשת בעולם, זה עיוות. עיוות של המוסר.
וזה גם לא אמת. מה זאת
אומרת? שהיא עומדת בפני עצמה, או יש לה המקום שלה? זה שני ביטויים הפוכים. כלומר, האם צבע ירוק זה יפה? אני חושב שזה יפה מאוד, נכון? אם הכל ירוק, הכל לא יפה, נכון? כלומר, מידת הדין זה דבר חשוב. אם זה הכל, זה רע. יפה. כלומר, המגמה הכללית של התורה איננה הדין. כן, יש ביטוי, יש סיפור כזה במדרש. רוצים לשמוע מדרש? מדרש. שכאשר משה רבנו עלה לשמיים, כדי לקבל את התורה, אז מלאכי השרת התנגדו. אמרו, מה פתאום, מה ילוד אישה בינינו? מה הוא עושה פה? ורצו לשרוף את משה בהבל פיהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלביש את הפנים של אברהם אבינו על הפנים של משה. ואמר למלאכים, אכלתם אצלו ארוחת צהריים וככה אתם מתנהגים היום? לא יפה. ואז הם ויתרו וניתנה התורה. מה הסיפור הזה בא לומר? הסיפור הזה בא לומר שאם התורה איננה לובשת את הפנים של אברהם, היא לא יכולה להינתן. ואברהם אבינו זה מידת החסד. כלומר, הרי אנחנו רואים בתורה הרבה צדדים של חסד והרבה צדדים של דין. ואז נשאלת השאלה, מהו הערך הדומיננטי? היה אפשר להגיד שהתורה היא אדישה לנושא הזה. אם מגיע לאדם שינהגו עמו במידת החסד, ינהגו איתו בחסד. ואם מגיע לו במידת הדין, ינהגו איתו בדין. כי זה החוק. וזה לא משנה בעצם מהי המגמה הכללית. על זה נאמר לו שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. זאת אומרת, גם הדין יש לו מקום בתור חלק מיישום מידת החסד. זה מפורש אגב, שוב המדרש. רוצים לשמוע המדרש? נאמר, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. הרעיון הזה לברוא את העולם, איזה מידה זו? חסד. זו חסד או דין?
חסד.
זה חסד. כן. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. כלומר, החסד לבש צורה של דין. כי אין חסד יותר גדול מאשר לעמוד בדין. מי שיכול לעמוד בדין, זהו החסד היותר עליון. אבל, כלומר, זה שאני מקבל על פי זכות, זה עדיף מאשר לקבל
בחינם.
בחינם. נכון? לחם חינם זה בושה. לכן, בתחילה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ברוב חסדו לברוא את העולם בדין. ראה שהעולם מתקיים, אבל אי אפשר לעולם לעמוד בדין. לכן שיתף את הרחמים, כדי שיתקיים העולם. יוצא לפי זה שהרחמים זה ויתור על הדין. זה נגיד, הרחמים זה מה שמציאותי. האידאל הדין. אבל למה האידאל הוא של דין? כדי להוציא לפועל את האידאל היותר עליון, שהוא החסד. בסדר? יוצא לפי זה שיש לנו סדר כזה, של המידות. חסד, דין ורחמים, חדר, נכון? שעל זה נאמר, ובדעת חדרים ימלאו, חדרים, חסד, דין ורחמים. לעומת זה, אם התורה היא בהתחלה חסד, אחרי זה רחמים, והמסקנה דין, אז זה כבר עיוות של התורה. זה כבר ראשי תיבות אחרים.
רגע, רחמים זה הערבוב של דין
ותורה. לא מצחיק. מה? מה אתה אומר? הרחמים?
זה השילוב של הדין והחסד.
אפשר להגיד, הייתי אומר, זה ריכוך של הדין. זה הרחמים. מה זה רחמים בכלל? רחמים זה יחיד או רבים?
רבים.
רבים של?
רחם.
של רחם. מה זה רחם?
מקום חיים.
הרחם זה מקום שבו נותנים לי זמן. בסדר? אז המילה רחמים, מה היא מציינת?
זמן.
את הזמן. כלומר, הרחמים זה הזמן שניתן לי כדי שאוכל בבוא הזמן לעמוד בדין. כן, יונתן, מה רצית? אני שואל, איך אתה קושר את השאלה הנפלאה שלך למשנה הקודמת? אבל זה לא מה שכתוב במשנה הקודמת.
לא, זה לא. אבל לידת לי בראש מי שמכבד את התורה,
העניין של הגוף.
אבל זה לא קיום המצוות. כבוד התורה זה דבר אחד. עכשיו, חוץ זה, אני התאמתי שהמילה גופו שם, אין פירושה גופו. בעברית מודרנית, המילה גוף פירושה גוף. אבל בעברית של המשנה, גוף פירושה עצמו. כמו שאתה אומר, גופו של דבר, לגופו של העניין. בסדר? אז גופו, כמו הוא בעצמו, מכובד על הבריאות. אתה שואל את השאלה בלי קשר. זאת אומרת, מה הבעיה שלך? אתה לא רוצה, הוא לא רוצה שאני אענה לך.
רגע, רב, אתה יודע ששמאלנים ומלשינים זה אותן אותיות, רב?
אתה אומר ששמאלנים ומלשינים זה אותם אותיות?
אפשר להפוך בתפילת 18 ולשמאלנים עתיד תקווה?
זה לא נכון מה שאתה אומר. שמאלנים זה עם סין. נכון? וזה עם א'. ומלשינים זה עם שין ובלי א'.
נגיד שאתה
אומר. אתה יודע, נגיד שזה לא... טוב, בקיצור, הוא לא רוצה שאני אענה. לענות? טוב, אם זה מבקש... לא, 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 בגלל הגיל אנחנו נתחשב.
יש פה קשור דין ויש פה רחמים.
לא, יש פה, אנחנו נלך לפי הגיל. בסדר, אז אתה שואל, האם קיום המצוות במילואן זה בריא לגוף? כן, ככה אתה שואל. האם אדם שמכם... האם יש קשר בין קיום מצוות לקיום גופני תקין, לתפקוד גופני תקין? האם זה טוב לגוף? לקיים מצוות, האם זה טוב לגוף? זאת השאלה, בסדר? זה לא אחד על אחד, אבל הרמב"ם אומר שכן, יש קשר. כלומר שאחת המטרות של התורה זה לדאוג לתקינות הגוף של האדם. אחת המטרות. אבל לפעמים, באופן נקודתי, זה יכול להיות ההפך. שאני קיימתי מצווה ובגלל זה אני סובל.
איזה מצווה?
מה? למשל, אני אכלתי מצה. עכשיו, יכול להיות שאכילת המצה מזיקה לי. לא מדובר בנזק קרוני, אבל נזק כלשהו. זה יכול להיות, נכון? יכול להיות שלמשל, אני התפללתי. להתפלל זה דורש ממני לעמוד. אולי קשה לי לעמוד. לא יודע, כל מיני דברים יכולים להיות. אז כך ש... יכול להיות שקיום המצווה גורם לנזק, זה יכול להיות. כן, בבקשה.
שאלה לגבי השנה האחרונה.
כן.
ברור שלכאורה עדיף להגיע לפשרה, ולא להתגרר עם המשפטים, שעלולים לגרום לכל מה שקורה. אבל יש מקרים, לדוגמה, קבלן שבונה שלא לפי התקן, ומסתכן אנשים באופן שיטתי, או מישהו שמרמה לוחש, באופן שיטתי מרמה אנשים.
כן.
או אם פגעו בשמך אטום, שאז אם לא תלך לבית משפט,
נכון. לפעמים, אבל לפעמים אולי עדיף לא להגיע לדין בכלל. כי ברגע שאדם לכלכו עליו, אז אם הוא ילך לדין, אז יחפשו עוד משהו. יחפשו עוד משהו. כן? למשל, אני יודע... מישהו דפק לי את האוטו, והוא הציע לי פשרה, אני אומר, לא, 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 אני רוצה בית המשפט. אה, כן? טוב, אני אדווח לעירייה על הבנייה הבלתי חוקית שלך. עכשיו לך תעשה, כן? ואז אתה לא תוכל להתמודד ברשימה... תמיד יש מה להסתיר. אני חושב. נראה לי. עכשיו, אותי לא תפסו למשל. אבל לך תדע. כן.
דרך אגב, גם
במערכות
המשפט בארץ,
אם
מערכת אפשרה...
ודאי, ודאי, בהחלט, זה הגיוני. טוב, בכל מקרה, הרי אף אחד לא קורא את כל החומר שמביאים לעורכי דין. אנחנו מבקשים מבית המשפט עוד זמן כדי ללמוד את החומר. כאילו שמישהו יקרא אותו. כן, בבקשה. ותרנות ורחמים זה שני דברים שונים. לא, ותרנות זה הכוונה שאין דין. רחמים, הכוונה שיש דין אחרי זמן. נותנים זמן כדי לעמוד בדין, זה הרחמים. מובן? כן, פה זה ותרנות. מדובר החוסך עצמו מן הדין. כן? לא מדובר על מי שאחראי על השלטת הסדר בעולם, שזה המלך או מערכת המשפט, שהם, אדרבה, אסור להם להיות ותרנים, כי אם לא, אז העולם לא יתקיים. כן. בבקשה.
חבר מה שהיא שואלת, שנשמע מין עמדה של חולשה. עמדה של חולשה, המקום הזה של אני בטוב, קח את 30 אלף, כמו שאמרת, רק אני לא רוצה להגיע לדין. זה מין אחד כזה שכבר ימוך.
איפוק זה כוח.
אבל זה לא איפוק. אתה אומר, בסדר, העיקר לא...
מה?
זה אולי אם אני צריך לתבוע אותך או מישהו אחר ואני לא תובע אותו. אבל אם מישהו בא ותובע אותי ואני אומר, טוב, בסדר, כך, רק שלא זה, ולא תובע. זה חולשה וזה אולי
כבר. מי אמר שזה חולשה? השאלה היא שאתה שם את העיקר בחשוב באמת. כן, כתוב למשל במגילת איכה, שכתב אותה ירמיהו הנביא, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן למכהו לחי. יסבע בחרבה, בחרפה. כך אמר הנביא ירמיהו, שלפי זה מי שיקע אותך, תגיש לו את הלחי, נכון?
אה,
זה הנוצרים.
זה כתוב על ידי הנביא ירמיהו.
אבל הנוצרים ימצאו את זה.
הנוצרים? מה, זה מובא גם אצל הנוצרים?
סליחה?
זה גם הנוצרים אומרים את זה?
כן.
וואי, זה מעניין. אז אולי יש הבדל בין מה שהנוצרים אומרים לבין מה שהנביא ירמיהו אומר? ודאי שיש הבדל. ההבדל הוא שירמיהו מדבר על זה כמידת חסידות בזמן מסוים בחיי האדם. כן? כלומר, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. כלומר, כשיש לאדם תקופה של גאווה, תקופת הנעורים היא תקופה של גאווה. אז זה טוב שהאדם, עד רבה, יתגבר על הגאווה שלו, עד כדי מחיר כזה של השפלת עצמו. כן? תהיה גבר, תשפיל את עצמך. אבל מה שישו אמר, הוא התכוון משהו אחר לגמרי. הוא התכוון כהנחיה כללית, שככה העולם צריך להיראות. אם באמת זה יהיה כך, העולם יישחט. בטף. ובטט. כלומר, מאוד מאוד לא רצוי שהעולם יהיה בנוי על זה שניתן לנותני המכות את הלכי השנייה. מובן? אז הטעות של ישו זה שהוא הפר דבר שהוא מידת חסידות, שהוא הפך אותו לחוק. ואז זה בלתי ריאלי. בסדר? כן, מה קשה?
בשאלה שערכים דין אמת ושלום, יש מצבים שבהם הדין יהיה מעל השלום?
לפעמים הדין הוא למעלה מהשלום. נכון.
למשל?
לפעמים, כשאתה רואה שיש בלגן בעולם, אז אתה מופקד על הדין, אתה לא צריך להגיד, טוב, מכיוון שהשלום זה דבר טוב, אז לא נלחם בחבורות הפושעים. אנחנו כן נלחם בחבורות הפושעים. אנחנו כן נעצור סוחרי סמים. אנחנו כן. וכו'. כן? אבל זה עניין של שיקול דעת. כלומר, מלך, לפי ההלכה, המלך, דיינו המדינה. המדינה יכולה בעצם לעשות כל מיני פעולות של תיקון העולם בניגוד לדין תורה. אם זה, אם השעה צריכה לכך, נכון? צורך השעה. למשל, לפי ההלכה, כשאדם נתלה, תולים בן אדם, מה ההלכה אומרת לגבי הקבורה שלו? שצריך לקבור אותו לפני שהשמש תשקע, נכון? כי כללת אלוהים תלוי, ולא תתמה את אדמתך. ההלכה אומרת שאם המלך רואה לנכון לתלות אנשים לימים רבים כדי להטיל אימה, עושה את זה. נכון? כלומר, אם פתאום יש מחוז שכל כולו מתמלא בפשע ומאפיות וכו', אז שם הוא תולה אנשים, מה? כן, למען יראו ויראו. אז יש דבר כזה. בכלובים? למה בכלובים? יש לך נפש ציורית, קוראים לזה.
רואים את זה בסרטים היסטוריים.
מה?
רואים את זה בסרטים היסטוריים.
בסרטים היסטוריים? אבל לא יכול להיות סרט היסטורי. בתקופות ההיסטוריות האלה לא היו סרטים.
הם משחסרים, מנסים משחסרים.
אה, זה סרטים על ההיסטוריה. טוב. אז אם כן, אמרנו, רבי איש... למה? לפעמים... היו מלאכים אצלנו שהתרחקו מתורת ישראל, לא בגלל זה, למה? דווקא זה סמכות שאתם... היה להם אישור לנהוג שלא לפי דין תורה, נו, אז מה הבעיה? עד רבה. אם זה היה בניגוד להלכה, אז זה מרחיק אותם, כי הם רואים שכדי לקיים את העולם צריך לעבור על ההלכה. אבל אם ההלכה מרשה להם לעבור על ההלכה, זה כבר לא עבירה על ההלכה, אז לכן הם יוצאים... אין להם סיבה להתרחק. הבנת אותי? כן, בבקשה.
לגבי הדין, רק שפה קטנה, שהרבה פעמים חושבים שפשרה, פשרה זה לא הדרך הכי...
זה לא אידיאלי. האידיאלי זה שלא יהיו נזקים בעולם.
השאלה אם הדין מביא לצדק. הרבה פעמים הדין בעצמו לא מביא לצדק.
כן.
במקרה קצר, אפשר לראות את זה בצורה...
כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. כן? לא, אתה צודק. לא תמיד הצדק נעשה בדין. כן, יש ביטוי בלטינית שאוהבים אותו המשפטנים, סומום יוס, סומום אין יורה. נכון? סום, מה? סומום יוס, הנה, סומום יוס, סומום אין יורה. נכון? זה בלטינית. נכון, מה זה אומר? סומום יוס, אני אכתוב על זה. אנחנו נזכה לתרגום של ורה. לא. סומום יור, סומום איניורה. תכלית המשפט זה תכלית העוול. או בעברית, במקום הצדק, במקום המשפט, שמה הרשע. נכון? סומום יור, סומום איניורה.
איניורה זה עוול.
איניורה זה עוול.
איניורה זה עכשיו דין.
זה לטינית. כן, לטינית. כן, קוגיטו ארגו סום. עליה יקטה אסט וכו'. טוב, אז איפה היינו?
באגס לבוגורה.
כן.
רגע, שאלה
מה?
מה זה היה פעם פרויקט מנו איבה? כי אמרת שזה משהו בינו לבין עצמו.
כן, יש איבה, גזל, שבועת שב. התכלית המוסרית היא תמיד לפי היהדות וגם לפי הסטואיקנים מורכבת משלושה ממדים: בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו. הרבה מאוד משניות במסכת אבות מבטאות את השלשה הזאת. בן אדם לחברו, פה זה הגזל. בן אדם למקום, שבועת שב. ואיבה, בן אדם לעצמו.
איזה איבה?
זה שאני שונא אותך, זה נזק שאני עושה לעצמי.
עצם השנאה
האיבה. האיבה. בוודאי. אם אני מלא באיבה, אני עושה לעצמי רע. נכון? טוב. והגס ליבו. אגב, זה לא אומר שצריך להיות פרייר, כן? שיהיה ברור. לא צריך להיות פרייר, רק לא צריך להיות מחור לזה שאתה לא פרייר. כן? אני מכיר בן אדם שכל שבוע שואל אותי, אני מכיר אותו כבר 10 שנים, לא עבר שבוע שבו הוא לא התייעץ איתי בענייני משפטים שהוא תובע את זה ותובע את זה. כל שבוע 10 שנים. הבן אדם בנוי על תיקים ככה. אז אני אמרתי לו היום, תגיד לי, אתה נושם מזה, נכון? טוב.
הוא התעשר, הוא התעשר מכל
זה? גם הפסיד כסף, הרוויח כסף.
זה ברמץ?
מה?
זה ברמץ?
לא, 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 זה היומן. לא, זה אתם לא מכירים אותו.
זה לא ברור.
לפעמים זה טוב להיות פרייר. אז המשנה הזאת זה מסכת אבות. מסכת אבות איננה הלכה. ולפעמים טוב לאדם שלא להיות פרייר. למשל, יש בתורה מצוות עזוב תעזוב עמו. כלומר, אם אני רואה את החמור של החבר שלי שקרה, כן? הלך לו המצבר, החמור עכשיו מוטל בצדדים, אני צריך לעזור לחבר שלי להרים את החמור, נכון?
ולא לעזור לחמור?
צריך לעזור לחמור, צריך לעזור לחבר. בקיצור, צריך להקים את החמור, להרים את המסע. כך כתוב בתורה בפרשת משפטים. והגמרא אומרת שזה נאמר בתנאי שבעל החמור גם הוא משתתף. שלא יאמר, כיוון שעליך מוטלת המצוות, שתגמור תקרא לי. אני בינתיים הולך לשתות משהו. כן, על זה נאמר, עזוב תעזוב עמו. מזה לומדים שלא צריך להיות פרייר. בסדר? אז פעמים כן, פעמים לא. זה הכבוד. כן. המשנה לא אמרה חסוך עצמך מן הדין. אם זה הייתה הנחיה, כן? אם היה כתוב חסוך עצמך מן הדין, הייתי אומר זאת הנחיה, אבל זה לא מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב, החוסך עצמו מן הדין פורק מעליו. כלומר, הניסוח כאן הוא זהיר. זה לא ניסוח מוחלט. כן? זה עצה טובה, לפעמים תוותר. כדאי לוותר. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר?
אני סתם, זה כשרדה
לי דברים מתוך רצון
טוב,
וזה,
רוצים לעזור, ולא רוצים שאני אשתתף,
אחרת
הם לא
יעשו את
מצוות
האג'טים. לא הבנתי כלום.
זה סתם הערה
שלי. טוב, תודה. הלאה.
אני דווקא חשבתי, עזוב, תעזוב עמו, ששניכם צריכים לעזוב את החמור.
מה זה אימו?
סליחה?
אז מי זה אימו?
אמא בא לחמור, אתם שתכם תלכו מהחמור.
רעיון טוב. ומי ייקח את החמור?
החמור יישאר שם, ינוח.
טוב, לא נראה לי.
רק ימי.
והגס ליבו במורה.
צרפה
לחיים.
אתה עושה?
טוב, והגס, מה השופט? השופט הוא חייב לדון, מה זאת אומרת? השופט לא יכול להתחמק. יש לנו כלל, אין מרחמים בדין. למשל מסופר על דוד המלך בספר שמואל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. התלמוד שואל, איך הוא יכול לעשות גם משפט וגם צדקה? אם משפט אין צדקה, ואם צדקה אין משפט. כלומר, זה או זה או זה. זה אנטיתטי, מה? אותו דבר גם נאמר באברהם אבינו בפרשת השבוע, למען כי ידעתי ואשר למען יצווה את בניו, ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. כן? יש פה סתירה, או שאתה עושה צדקה, או שאתה עושה משפט. העקרונות של הצדקה ושל המשפט מנוגדים זה לזה. אומר התלמוד, לא. דוד, ויש שם שלושה הסברים איך דוד היה עושה את זה. הסבר ראשון, דוד היה מחייב את הנתבע בדין, כלומר מי שהיה חייב, חייב, משלם. אבל אחר כך כדי לשלם, דוד היה נותן לו צדקה כדי שהוא יוכל לשלם. הוא היה מוציא את זה מכיסו. מה טוב בהסבר הזה? שגם עושה צדקה, גם עושה משפט. הבעיה היא שבזמן המשפט הוא לא עשה צדקה, בזמן הצדקה הוא לא עשה משפט, זה לא סימולטני. אז התלמוד מציע פירוש אחר, שהוא היה עושה פשרה. פשרה זה גם משפט כי זה בא מטעם בית הדין, אבל זה גם צדקה כי יש פה ויתור. הבעיה היא שזה לא ממש צדקה, וזה לא ממש משפט. כמו שאומרים בערבית, צחה, נשתהין, נשתהר. ולכן, הגמרא בסוף אומרת תשובה שלישית, שדוד היה מחייב בדין את מי שהיה חייב, זה משפט, והמחויב בדין הרגיש שעשו לו צדקה, שהצילו אותו מן הגזל. כלומר, המשפט הוא בעצמו צדקה. אבל זה דורש מדרגת הכרה מוסרית גבוהה במיוחד.
הוא יכול
לשכנוע. כן, הוא יכול לשכנוע. כלומר, החברה שבתוכה אתה פועל היא חברה יותר מוסרית.
שאפשר להתאים את המילה צדקה גם כמשפט וגם כחסד.
תלוי בהקשר. הלאה. עכשיו אני רוצה להמשיך במשנה. אתה מרשה לי? תודה. כן?
שאלה, אם מישהו גזל, למד למשפט, יכול לומר לא גזל אחרי
זה? מה? זאת אומרת, הוא משלם.
שילם, מבחינת תורה
ומשפט, לא גזל? ודאי שהוא גזלן, הוא צריך לעשות תשובה על זה. כלומר, יש פה שני דברים. יש העבירה שלו כלפי חברו, הוא יחזיר לו את הגזלה. הוא כבר לא חייב לו כלום. אבל הוא עבר על איסור לא תגזול שכתוב בתורה. ועל זה הוא צריך להתוודות לפני הבורא, לעשות תשובה. דבר נוסף, הוא גם גרם צער לחברו, ולכן צריך לרצות את חברו מלבד התשלום. כלומר, יש פה שלוש פעולות שהוא צריך לעשות. הוא צריך לשלם, צריך לרצות את חברו, לרצות את המקום. בסדר? זה הרבה הרבה. הכי טוב לא לגזול. טוב. זה לא פשוט. אולי עדיף להתאפס. כי לפחות יש תיקון. יש תיקון. יש תיקון. והגס ליבו, זה כולל אגב השלמת ציוד, אם שמעת על המושג הזה.
השלמת?
השלמת ציוד. זה מכבסת מילים לגזל. לא מיתיר את זה בכלל. השלמת ציוד. כן. כן, מסבירים, כן, זה ממילא, זה נשאר בצבא והכל. והגס ליבו בהוראה, שוטה רשע וגס רוח. מה זה גס ליבו בהוראה? מה זה גס ליבו? לא, לא. זה שוב טעות בעברית מודרנית. בעברית מודרנית, גס ליבו, הכוונה גסות. בעברית של המשנה, גס ליבו, הכוונה רגיל. רגיל. גס ליבו, הכוונה שהוא לא מתרגש מזה. הוא לא אכפת לו לתת הוראה. הוראה זה מה שעושה רב. כן? רב, שואלים אותו האם דבר זה הוא מותר או אסור. אז יש, אחת ההנחיות שנותנים לרבנים זה שהם יהיו יראי הוראה. שאדם מתיירא לפסוק את הדין. זה אחת מההכנות הנפשיות שצריך להיות לאדם.
רגע, גס ליבו בהוראה זה פסיקת הלכה?
כן, פסיקת הלכה. כלומר, גס ליבו בהוראה, הכוונה שהוא ממהר לפסוק הלכות, ולא אכפת לו, הוא מבסוט שהוא פוסק את ההלכות. כן? אז זה נקרא גס ליבו באורם. ועל זה נאמר שהוא שוטה ורשע וגס רוח. וואו. זה חריף מאוד מה שכתוב כאן, נכון? למה? הוא שוטה בן אדם לעצמו, והוא רשע בן אדם לחברו, והוא גס רוח בן אדם למקום. נכון? כלומר, שלושת הממדים של המוסר חזרו כאן.
מה
המשנה שאתה פעם? שלא יהיה... כן, שיעשה את זה במיתון, ביראה וכדומה. שיתיירה לפסוק.
לא מתוך גאווה,
וגם לא מתוך מהירות. גם לא מתוך מהירות. זאת אומרת, צריך לדון לדבר. כן? בא מישהו, שואלים את הרב, מה הדין? מיד הוא אומר את התשובה. הוא לא בדק בדיוק מה הנתונים של הבעיה, מה... עוד דבר שצריך להוסיף, וזה דיון שצריך לדון בדבר. כן, מה אתה אומר?
יש מסורת של איזה סיבוב מיוחד שדיילים עושים בגלל שהם משתתפים
לא הבנתי מה שאתה אומר.
כאילו בגלל שהם מעורבים בדברים שהם כל כך דרמטיים.
זה די מזעזע להיות דיין. תמיד יש לי חברים דיינים. זה כבר
מזעזע, יש את המסורת שדיינים, יש להם איזה משהו של הקהל חן, משהו של מין
וידוי מיוחד. לא. לא, אני אגיד לך משהו. שמעתי שיחה בין שני דיינים. שאחד אמר שהוא ביום הכיפורים מתוודה על כל הגיורים שהוא עשה. והשני אמר לו, אני מתוודה על כל הגיורים שלא עשיתי. שתי מדיניות שונות. יש מדיניות כזאת, מדיניות כזאת. יכול לעזור? כן, מה אתה אומר? דבר, דבר.
החלק השני של הגס ליבו בהוראה,
כן.
דווקא לי לפחות זה נראה שזה כאילו ההופכי של החלק הראשון. זאת אומרת, זה שחושף את עצמו מן הדין, שפורט מנוי וגזל בשבועת שווא.
נכון.
והגס ליבו ברע, זה שרגיל ללכת אל הדין, כי הוראה זה גם דין, אז הוא בעצם השוטה, רשע וגזל.
כן, אבל קצת הבדל. כלומר, אתה צודק ולא צודק. זאת אומרת, אתה צודק במובן הזה שזה לעומת זה נכתב. אבל מדובר על אדם אחר. הפורק עצמו מן הדין זה הנידון. והגס ליבו זה הדיין. בסדר, זה שני אנשים שונים. כן, בבקשה.
אז מדובר על רבנים ופוסקים.
נכון. בכלל, מסכת אבות, אומר הרמב״ם, נכתבה בעיקרה עבור דיינים. עבור דיינים, כן. כלומר, המסכת הזאת...
היא לא לאדם הרגיל.
היא בשביל כל אדם, אבל היא מנוסחת בסגנון שדומה, שהוא עבור הדיינים. גם עבור המשנה הבאה, גם היא שייכת לדיינים. כן? עכשיו, הסיבה לכך היא בגלל שהעבודה המוסרית היא עבודת דיינות. לא, אני אסביר. כל אדם שעובד על מידותיו, שמתקן את עצמו, הוא בעצם דיין של נפשו. בסדר?
עכשיו, השאלה שלי זה, היום במקומותינו יש כל מיני רבנים שמפרסמים באינטרנט פסקים.
הם מפרסמים פסקים באינטרנט, נו, אז מה?
אז אני, האמת היא שיצאת לי פשוט משהו שראיתי לפני לא הרבה זמן, שזה מאוד, באמת ככה אני מרגישה שזה מתאים, כי כשרב פוסק קטגורית על משהו מסוים שהוא אסור.
או שהוא מותר.
או שהוא מותר, אבל בדרך כלל זה קטגורית אסור.
כן.
אז...
למה שואלים את הרב האם מותר לאכול גזר? אז ראית רב שאומר אסור?
אני בשאלות, ברוב השאלות שלנו, הם פוסקים, הם אומרים אסור. וכן.
כן, טוב, תלוי, בסדר.
מה לעשות? לא שואלים אותם לאכול גזר, שואלים אותם דברים יותר עדינים.
הדברים אסורים.
לא, שואלים אותם דברים עדינים, ואז הם אומרים אסור.
אם זה אסור, זה אסור. או שאם זה מותר, זה מותר.
אז אוקיי, אתה יודע מה, אני אגיד בדבר מדובר, ותגיד לי זה כזה פשוט, אוקיי? היה רב ידוע שגם התראיין ומדבר באינטרנט על זה שאישה לא צריכה אדם עם בגיל מבוגר וזה, אם היא לא התחתנה, לא צריכה להביא ילד לבד.
לא צריכה מה?
לא צריכה להביא ילד לבד. לא צריכה להתחתן.
כן, כן, נו, נו.
שזה מציאות, קטגורית הוא אמר זה אסור.
נו, אז מה?
אז אני חושבת שזה דבר שלפרסם כזה דבר, קטגורי, ולא להתייחס לגופו של עניין, ולא באמת...
אם הוא חושב שזה אסור, אז באת הרסה שלי יעשה.
אוקיי, בסדר.
אם הוא חושב שזה אסור, מה הוא יעשה?
אני שואלת אם זה נכנס לקטגוריה הזאת.
את שואלת אם אני הייתי פוסק?
לא, אני אומרת, ההרגשה היא שזה גסות רוח להגיד משהו כל כך קטגורי, בבמה כזאת פומבית.
אם הוא חושב שזה אסור.
מה את רוצה? את רוצה לסתום
לו את הפה? אני חושבת שרב צריך להיזהר בדבריו, ובטח בפרסומים שלו. כן, ולא צריך לפסוק בצורה כזאת.
אז תציע עליו בתקשורת.
אני שואלת את הרב שלך.
נאמר ככה, אני חושב שהרב לא יצטרך באמת לפרסם את זה בצורה הזאת, וגם אני לא מסכים איתו להלכה. אבל אם הוא באמת, אדם שחושב באמת שדבר הוא אסור, חולק עליי, הוא חושב שזה באמת זה אסור, אז מחובתו הייתי אומר לפרסם שזה אסור לדעתו. מה אפשר לעשות? עכשיו, השאלה אם הוא צודק או לא, היא דיון בפני עצמו, זה אני מוכן להיכנס לדיון הזה, אבל זה דיון בשאלה הלכתית, כל אלה.
נכון? לא, אבל אני יודעת על מיכל פסיקות... זה נראה לי, הפסיקות האלה שהן
קטגוריות, בכלל, אני אמרתי לאחד מרבני ה-SMS, אמרתי לו, מה פתאום אתה פוסק ב-SMS? אמרתי לו את זה. אחד מחשובי הרבנים שפוסקים ב-SMS, אמרתי לו, זה לא בסדר. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, אתה יודע שאתה עובר על האיסור להורות במקום מרא דאתרא. הרי אדם שיש לו שאלה, את מי הוא צריך לשאול? את הרב של המקום שבו הוא גר. אתה עונה ב-SMS לכל המדינה, אתה בעצם עוקף את הרב המקומי. נכון? ענה לי אותו רב אס-אמס, אמר לי, אתה צודק, אבל, אם אני לא אענה, הם לא יפנו לרבנים שלהם. טוב, אז יש, אין זה שאתה, בסדר.
יש את המשפט הידוע, אסור מותר, מותר אסור, זה אמר נהג אוטובוס הנוסע שביקש לעלות עם כלב. אם הכלב אסור, אז מותר לעלות איתך.
ואם הוא מותר, יפה מאוד. ראובן, תפסיק
לי. אנחנו שורפים זמן על שטויות, על שטויות פשוט. מלא זמן נשרף, אני בא ללמוד, לא בא לשמוע שטויות.
טוב, מה עוד משהו? טוב, אפשר להמשיך? טוב. כן. לא, 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 אין הכוונה לזה, ממש לא. לא, זה פשוט לא, זאת לא המשמעות של המילה הזאת בעברית של המשנה. גס ליבו. גס ליבו בעברית של המשנה, הכוונה שהוא כבר רגיל. זה המשמעות של המילה הזאת בעברית של התקופה ההיא. בכלל, העברית עברה ארבעה תקופות. יש העברית המקראית, עברית המשנה והתלמוד, העברית של ימי הביניים והעברית המודרנית. אז כשאנחנו קוראים עכשיו בעברית הזאת, אנחנו צריכים לדעת מה הייתה המשמעות בשעה שזה נכתב. שהוא מורגל בדבר הזה, כלומר הוא כבר לא מתרגש מזה, הוא רגיל.
שולף מהמותן.
שפה זה בעוקב
בשרפון
זה,
הוא
אומר שזה גאווה.
כן, אז זאת לא המשמעות, שאני יכול לחלוק עליו, או שכיוון שזה מודפס אז אסור. טוב.
אתה יכול
להסביר
את גס רוח
בעצם בן אדם נכון? כן, גס רוח, הכוונה זה גאווה. כן, המילה גס רוח, לא גס ליבו. יש את זה בין גס ליבו לגס רוח. כן, בסדר? גס רוח זה גאווה. למה? כי רוחו עולה. כן. הוא היה אומר, מי זה הוא? איזה רבי ישמעאל? ברבי יוסף, כן, רבי ישמעאל ברבי יוסף.
רבי
ישמעאל איבנו. הוא גם אח של רבי יהודה, רבי יוסף. כן, של רבי שמעון, גם רבי שמעון. אני יכול להמשיך? לא, באמת, אנחנו מזוזים זמן על שטויות, זה לא... טוב, הוא היה אומר, אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתה. אז זה, על מי זה מה? קודם כל זה הוראה שנאמרת הדיין, נכון? אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד. אז קודם כל, מה זה אומר לדיין? אחרי זה נראה מה זה אומר לכל אדם. דן יחידי, שאדם פועל כדיין יחיד. יש מקרה שבא לפניו, האמת היא לפי הלכה אסור. מה? מה? יש דבר כזה, דיין מומחה. אז יש פה שתי אפשרויות. או שמדובר שאף על פי שאתה דיין מומחה ומותר לך לדון יחידי, אל תדון. או מדובר במקרה של בוררות, שאז מותר לך לדון יחידי, ואף על פי כן אל תדון יחידי. כלומר, תצרף עוד אנשים איתך.
זה לפני משורת הדין.
כן, לפני, ודאי, זה מסכת אבות, זה לא הלכות כאן. עכשיו, מה בכל זאת ההדרכה הזאת אומרת? למה לא לדון יחידי? אומר שאין דן יחידי אלא אחד. מי זה אחד?
השם.
השם דן יחידי.
שהוא יודע הכל.
אז מה זה אומר? אז מה, אדרבה, אם הקדוש ברוך הוא שהוא אחד הוא דן יחידי, ואני צריך להידמות לקדוש ברוך הוא, אז אדרבה, יותר טוב שהדון יחידי. נכון שיש עניין להידמות לקדוש ברוך הוא? כן או לא? מה הוא רחום, אף אתה רחום? מה הוא חנון, אף אתה חנון? מה הוא דן יחידי? אף אתה דן יחידי. ופה אומרים לי, לא, אל תדון יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. זה לא מובן.
אפילו הקדוש ברוך הוא כשברא את האדם, מה נעשה?
אתה אומר, אפילו הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם, לימד דרך ארץ. אבל אז אני לא מבין. אבל אז אם ככה, הקדוש ברוך הוא, איך הוא מעיז לדון יחידי?
הוא לא דן יחידי, מי אמר שהוא
דן יחידי?
כתוב, דן יחידי אלא אחד.
כל מקום שכתוב.
הוא יכול לדון.
אתם סתם מסתבכים, רגע. אני שואל למה רק אחד? אם מה שהוא עושה זה בסדר, אז גם אני אעשה את זה.
רגע, אבל הקדוש ברוך הוא לא דן יחידי.
כתוב שהוא כן עושה את זה. כתוב.
זה נכון.
מה זאת אומרת הוא לא דן יחידי?
אתה בעצמך ממטה שהקדוש ברוך הוא, כל מקום שכתוב לאלוהים, זה הוא ובית דינו.
הוא ובית דינו, ולפעמים, אם הוא לא רוצה בית דינו, הוא יכול לבד.
אבל הוא לא עושה לבד.
הוא לא עושה לבד. אהה. בית דינו זה בית דין, זאת אומרת, יש הוא ובית דינו. לא, צריך להבין את הנקודה הזאת. כי הרי, או שתאמר שאתה חושב את עצמך אלוהים, נכון? אם אתה דן יחידי, אתה תחשוב שאתה אלוה. זה רחוק מן הסבירות, שאני אחשוב שאני אלוה. אלא הכוונה היא, למה הקדוש ברוך הוא יכול לדון יחידי?
כי הוא
כולל את הצדדים השונים של הדיון. אבל אני, שאני לא הקדוש ברוך הוא, אני בהכרח רואה צד אחד של הדיון ולא את הצד השני. ולכן, כדי שאוכל לדון כמו האחד, אני צריך לדון עם עוד שניים. ואז אנחנו צריכים להיות שלושה. שלושה שרואה את הצד האחד, אחד שרואה את הצד האחד, השני שרואה את הצד השני, והשלישי שמכריע ביניהם. בסדר? לכן, גם אם אתה ראוי מצד הגדלות שלך בתורה, לדון יחידי, תצרף עוד שניים. עכשיו, מה זה אומר לגבי הנפש? שכאשר אתה דן את הנפש שלך, תדון אותה מכל צדדיה. אל תהיה חד צדדי בשיפוט של עצמך. בסדר? כאשר אתה דן את נפשך, אל תהיה חד צדדי, אלא רב צדדי. כלומר, תתבונן עליך, על עצמך, בזוויות שונות. כלומר, אני צריך לראות את עצמי, כלומר, לחשוב לרגע אחד, שאני החבר שלי, ואיך אני מסתכל על עצמי. אחר כך שאני צריך לחשוב שאני הבן שלי, או התלמיד שלי, או המעביד, או האויב, לא משנה. כלומר, צריך לראות איך אני נראה מכל מיני צדדים. ואז אני יכול להגיע להבנה אובייקטיבית יותר של מי אני. זה נקרא, אל תהיה דן יחידי. אז גם פה הוא היום אומר, אל תהיה דן יחידי. שאין דן יחידי אלא אחד. זה מה שנקרא צדיק. יש באותיות של א' ב', יש עוד שנקראת צדיק. מכירים? לפני הקוף. כן, אחרי הפה ולפני הקוף, יש עוד שנקראת צדיק. עכשיו, נהגו היהודים לקרוא לאות צדיק, בגלל הסמיכות אל הקוף. מסביר הרב קוק, מסביר הרב קוק בספר יש מילים, כי הצדק האמיתי, זה משמעות של צדיק, זה על ידי ריבוי הצדדים. צדי, מלשון צד. הרבה צדדים, זה מביא את הצדק. או הייתי אומר אחרת, הצדק האמיתי זה מי שנותן חלקו לכל צד וצד. ברור? אז לכן יש צד. ואל תאמר, קבלו דעתי, שהן רשאים ולא אתה. מי זה, למי אתה לא צריך להגיד קבלו דעתי? ישר הדיילים שצירפת. כלומר, אתה גדול הדור, וכיוון שכתוב במשנה שלא לדון יחידי, אתה צירפת שני צוציקים. ואתה אומר, תראו, בכל מקרה, אני יכול ללמד אתכם את כל התורה כולה, מי אתם לפניי. אז נכון שדעתי היא לא כדעתכם, אבל קבלו דעתי. יכולתי לא לצרף אתכם בכלל. מי אתם בכלל? אני חכם יותר. זה אומר, לא, אל תאמר קבלו דעתי, בגלל שהם רוב ואתה מיעוט. שהן רשאין ולא אתה. כלומר, הם ראו מה שאתה לא ראית. מובן? סיפר הרב מרדכי אליהו. רוצים לשמוע סיפור על הרב מרדכי אליהו? תגידו לי, זה לא ממש חוכמה, אבל בכל זאת סיפור. כשהוא התחיל בתור דיין צעיר, הוא היה דיין בבאר שבע. אז הוא ישב עם שני דיינים שהיו כבר ותיקים, והוא היה דיין צעיר ולא שמו עליו. עכשיו, שני הדיינים דנו ביניהם ודיברו ביידיש, והוא לא הבין יידיש. הם סגרו ביניהם, כתבו את הפסק דין, אחר כך אמרו לו, תחתום. הוא מיעוט. אז אמרו לו, בעצם, מה אכפת לך, כלומר, אתה בכל מקרה מיעוט, לא אכפת לנו מדעתך. אז אם הוא היה אומר, אני מתנגד לפסק שלכם, הפסק היה יוצא כדבריהם. מה עשה? אמר, איני יודע. הלכה היא שכשאם רואים, אחד הדיינים אומר, איני יודע, פותחים דיון נוסף למחור. כן. והוא ישב בלילה, עבר על הפסק דין שלהם, ראה שהכל טעות. למחורת כתב בכמה שורות דחייה של כל הפסק דין שלהם. אמרו לו, איך אתה הצלחת? הוא אומר, פשוט, אני התפללתי לפני הדין ואתם לא. טוב, סיפור.
למד
יידיש במשך הלילה. למחורת היה דובר יידיש. כן. בוס גזות? כן. מה? בתנועה פוליטית, תנועה פוליטית כמו ש"ס. טוב, אפשר להגיד, הם יגידו לך שזה שמה, יש מועצה, לא? אני שמעתי את הרב עובדיה יוסף אומר ששמעו שמה שלושת המנהיגים האלה הפוליטיים, הם שמעו לפסק של המועצה שלנו. מועצה. כי היו שם עוד כמה אנשים שמן הסתם שאלו אותם מה הם חושבים, לא? יש להניח.
זה נכון שמרדכי אליהו רב...
הוא לא צריך להגיד להם אפילו תבודה.
הוא לא אמר להם כבודה. כן, מה אתה אומר?
נכון שהרב מרדכי אליהו נקבר עם פסק דין בקלסר של תביעה מהקדוש ברוך הוא לביאת המשיח?
אין לי מושג. אין לי מושג, לא בדקתי. אתה יודע, אפשר לחקור.
יש בית דין של מקובלים.
אפשר לחקור.
הוא היה בבית דין הזה.
אפשר לחקור. מה אתה חופר?
כן.
נכון, טוב, הלאה. כן, מה? נכון. רבי יונתן אומר, אני יכול ללמד תורה בבקשה?
רבי יונתן בן עוזיאל הרב?
לא. רבי יונתן אומר, עכשיו, המשנה הזאת היא מעניינת, כי לכאורה אומרת דבר לא מציאותי. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. וכל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. אם ניקח את זה כמשמעו, המשנה הזאת אומרת שטויות ומיץ עגבניות. כלומר, זה אומר ככה, אם יש אדם שהוא עני והוא עוסק בתורה, בסוף הוא יהיה עשיר. כן? לא יודע. מה? זה כבר ניסיון לתרץ. אבל קודם כל כתוב שאם אתה לומד את התורה כשאתה עני, בסוף תקיים אותה כשאתה עשיר. ומי שמבטל את התורה כשהוא עשיר, סופו לבטלה מעוני. אני לא יודע אם זה נכון במציאות, אלא אם כן מבינים את המושגים של מעושר או מעוני באופן אחר. מה זאת אומרת? המקיים את התורה מעוני. מה פירוש מעוני?
עוני הדעת.
אף על פי שהוא עני, הוא עוסק בתורה. כי הרי העני יכול לומר, יש לי סיבה טובה לא ללמוד. אני זקוק לרדוף אחרי הפרנסה. כיוון שאני צריך לרדוף אחרי הפרנסה, אני פטור מן הלימוד. סימן שמה שחשוב לא באמת בעולם, זה הפרנסה. לכן גם כאשר תהיה לו פרנסה, אפילו שיהיה מאושר, הוא ימשיך לבטל. כלומר, סופו לקיימה, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה אפילו אם יהיה עשיר. כי אדם עשיר, יש לו טענה, למה הוא לא יכול ללמוד תורה? למה הוא לא יכול ללמוד תורה? כי הוא עשיר. כלומר, יש שתי סיבות לא ללמוד תורה. יש אדם שלא לומד תורה בגלל שהוא עני, יש אדם שלא לומד תורה כי הוא עשיר. מה? יצא לפי זה, שאם נלך לפי התירוצים, אף אחד לא ילמד תורה. אבל מי שלומד תורה, מה שלא יהיה המצב, אפילו שהוא עני, אז הוא יקיימה אפילו שהוא עשיר. נכון? מה שאין כן, כל המבטל את התורה מעושר, כלומר בגלל עושרו הוא מבטל את התורה, סופו לבטלה גם אם הוא יהיה עני. מאותה סיבה, כי הרי הכל הולך אחרי מה שחשוב לו לאדם. אם מה שחשוב לו לאדם זה קיום התורה, אז זה לא משנה אם הוא עני או עשיר. אם מה שחשוב לו זה הפרנסה שלו, זה לא חשוב לו התורה. לכן בכל מצב הוא יבטלה. ברור? זה הפירוש הראשון. פירוש שני. אמרנו בתחילת פרק ג', פרק ד', איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. לכן כל המקיים את התורה מעוני, סופה לקיימה מאושר. מה פירוש הדבר? בהתחלה הוא סובל מעוניו, אבל בסוף הוא יחדל לסבול מעוניו, כי הוא ישמח בחלקו. כי הוא יראה שעוניו הציל אותו מביטול תורה. ולכן הוא יהיה עשיר בדעת. וכל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מעוני. כן, זאת אומרת מעוני. זאת אומרת נאמר את זה ככה. אדם שיש לו ייסורין, אז אם הוא שמח בחלקו, אז אפילו ישמח בייסוריו. כלומר, לא אכפת לו שיש לו ייסורין, הוא ישמח. מה שאין כן, כל המבטל את התורה מעושר, זאת אומרת, התנאי שלו כדי שהוא יוכל לעסוק בתורה זה שהוא יפנוי מעסקיו, הסופו לבטלה מעוני, מייסורין שבאים אליו. אז זה שתי...
חצי השני
בקשור
לשמח בחלקו?
לא,
אתה מסביר את החצי השני לפי השיר הזאת?
מבטל את התורה מעושר, כלומר, הוא שמח בחלקו, ודאי. ובגלל שהוא שמח בחלקו, הוא מבטל את התורה. כלומר, לא צריך יותר מזה.
אני הבנתי את זה כדעת.
שהוא לא צריך.
בדיוק, כן. אתה אומר?
אני הבנתי את זה כדעת, את העני, עוני ועושר.
אז מה? כל המקיים את התורה מעוני הדעת,
מעוני הדעת,
סופו לקיימה מעשירות הדעת.
כן.
יפה, אפשר גם את זה להגיד. כן. אבל מה זה מבטל את התורה מאושר לפי זה? עשירות הדעת?
יש לו זכיחות הדעת, שהוא חכם, שהוא
אינטלקטואל, זאת אומרת,
ואז הוא שוכח את התורה.
יש לו עשירות הדעת, ולכן הוא לא עוסק בתורה.
ואז הוא שוכח אותו.
כן, מה אתה אומר?
אולי אפשר גם להבין שלמצב הכלכלי אין שום השפעה על הרצון לקיים או לבטל את התורה.
זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שנאמר. כן. כלומר, השאלה היא, מה מדריך את האדם? כן, כלומר, יש בגמרא נאמר, הלל מחייב את העניים, ורבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים. כן, שהלל הזקן היה לומד תורה למרות עוניו המופלג, שהוא היה צריך כוסה בשלג בסיפור המפורסם, ורבי אלעזר בן חרסום היה תלמיד חכם גדול, והוא, היו לו 1,000 עוניות. ככה ביטוי, 1,000 עוניות. לא, זה היה גשון להגזמה, אבל זה אומר שהוא היה עשיר מופלג, ואף על פי כן עסק בתורה. כן? אז רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, והלל את העניים. כן. לא שומע, סירה, סירה, בבקשה, עוד פעם, לצרוח, בבקשה.
מה הם מקרים של אנשים שדווקא כשהם מעבדים את הכל, אז קוראים להם לעזור בתשובה ולמוד את הכל. מישהו שפתאום ירד מי
כן, זה נכון. זה אומר שמלכתחילה הייתה לו נטייה לחפש את ה... היה עיקור. כן, אז זאת אומרת שזה נגד המשנה. נכון, נכון. נכון. אז כנראה, לא יודע. לא יודע. או שנאמר שבאמת היה משהו אצלו שכבר היה מוכן לזה. יש אדם הרי שהוא מאבד את הכל, אז הוא נהיה עוד יותר מר. יכול להיות. יש סיפור על... מספרים סיפור, עושים שום סיפור. על אדם שהיה עשיר גדול ואיבד את כל ממונו, וכיוון שאיבד את כל ממונו, הלך לבית המרחץ. נכנס לבית המרחץ, כשיצא ראה שגנבו לו את הבגדים. בגדים. בגדים זה דברים מבד שלובשים על הגוף. כן. אז... זה לא מצחיק. כן, מה, זה לא מצחיק שגונבים למישהו את הבגדים? בוודאי שלא. טוב, בקיצור, מספרים שהוא שמח שמחה גדולה, אמרו לו, למה אתה שמח? הרי פה אתה במצב הגרוע ביותר שיכול להיות. הוא אומר, כן, כי מכאן ואילך אפשר רק לעלות.
יכולים להכניס אותו לבית סוהר, זה שמסתובב ערום ברחוב.
זה גם נכון. אז לפחות יש לו איפה להיות. זה גם התחלה של משהו. טוב. רבי מאיר אומר, זה כבר נשמור בעזרת השם יתברך לפעם הבאה. שלום.